שלום וברכה, אנחנו באורות התורה בפרק ח' בפסקה ד'. כל הידיעות הרוחניות שבתורה הם קדמות, גבולים מסומנים לבוא אליהם על ידי השתדלות באמצעים המביאים להם על פי ההכנות הראויות. יש בתורה הרבה תוכן רוחני, יש ידיעות רוחניות, ואני אפילו מציע לחבות את החימום. אם כן, יש ידיעות רוחניות בתורה על העולמות העליונים, על המלאכים, על הנשמות, על ההיסטוריה, כל מיני ידיעות, על ההשגחה, מה שלומדים בעצם בסתרי תורה. אז זה כמו גבולים. מה זה גבולים? הכוונה לא גבול כמו בעברית המודרנית, אלא מהמחוז, מחוזות. ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. גבול שמה הכוונה מחוז, חבל ארץ. אז כל הידיעות הרוחניות האלה זה כמו מחוזות. איך מגיעים אל המחוזות האלה? יש הכנות. אם אתה תכין את עצמך כראוי, אז אתה גם תפגוש את העולם הרוחני ואת הידיעות הרוחניות האלה. כן. נכון, מקום זה לא דבר מרחבי. מקום זה נתינת מציאות לזולת. למשל, אם אני אשאל האם בשיעור הזה במכון מאיר יש מקום לחתולים, אולי יש גם חתול יבוא לשמוע את השיעור, נכון? מה תהיה התשובה? לא, אין מקום לחתולים בשיעור. וכי זה נכון, והלא, יש בלטות מספיק כדי להניח פה אפילו 100 חתולים או אפילו יותר. אז למה אני אומר שאין מקום? אין מקום מנטלי. כלומר, המושג מקום זה לא מרחב פיזי, אלא מקום זה כוונה נתינת אפשרות למציאות להתקיים. מקום מלשון קיום. לכן שאומר, כל הידיעות הרוחניות הן מדויקות מאוד. הן אפילו יותר מדויקות מן הידיעות של העולם הפיזי. כי העולם הפיזי, יש בו, הוא מצומצם. הוא גם מלא אשליות. כלומר, זה שאנחנו תופסים את הדברים קטגוריות של זמן ומקום, זה קטגוריות סובייקטיביות שלנו. איננו יודעים מהמציאות האובייקטיבית היא מציאות של זמן ומקום. אנחנו בעצם, הייתי אומר, יודעים שהמציאות האובייקטיבית איננה מציאות של זמן ומקום. ולכן שאומר, הידיעות הרוחניות הרבה יותר רציניות, הרבה יותר מוצקות מהידיעות האחרות. נאמר ככה, אדם מתהלך בעולם הזה. אנחנו פה יושבים על הר. ההר הזה נקרא הגבעה של קריית משה. כל יום אפשר לדרוך פה על המדרכה של שדרות המאיר ולראות שזה קיים, זה מוצק. לעומת זה מתהלכים בעולם קולות. קול פה, קול שם. הקולות הן דברים פחות מוצקים, יותר עפים. מה שהתברר במעמד הסיני זה ההפך. וכל העם רואים את הקולות, שהכל הוא המציאות, ואת ההר ראו עשן, ההר נהיה עשן. זאת אומרת, מה שאתה חשבת למוצק הוא המתברר כיותר סובייקטיבי, ומה שחשבת לאוורירי הוא התברר כמציאות היותר אמיתית. לא? אז זה צריך להתייחס ברצינות אל העולמות הרוחניים. השאלה היא רק איך מגיעים אל המחוזות האלה, איך מגיעים אל חבלי ארץ אלה שבעולם הרוח. לצורך זה יש צורך בהכנות, נכון? הכנות. אז מה שאומר? איזה הכנות? כל מה שכתבו בספרים על זה, בסדר, בריאות הגוף, בריאות הנפש, ושלווה, ומידות טובות, ומצוות, ולימוד תורה, בצד הנגלה, ואחר כך מלא שקידה הגונה בצד הנסתר, ואז מגיעים בכל העולמות האלה. בסדר? זה בעצם עבודת חיים, קוראים לזה. ודאי צריך השתדלות. מה, אם אדם לא ישתדל, אז לא יגיע לכלום. מי שלא מסוגל, לא מסוגל. אבל ודאי שמי שמסוגל צריך גם להיות לו שאיפה. ומי שירצה לבוא עליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות. יש אנשים קופצים מיד לסתרי תורה, למשל. מי שירצה לבוא עליהם בלא שימת לב ליסוד ההכנות, תחת דברים של אמת, יביא לו דברי דמיונות. תמן עצל ידו בצלחת, גם אל פיהו לא ישיב אמונה. זה פסוק במשלי. כלומר, כל כך עצל, שלא רק שהוא תמן ידו בצלחת, גם אין לו כוח אחר כך להביא את היד אל הפה. זאת אומרת, העצל רוצה לעבוד בלי ההכנות, בסופו של דבר, אז גם מזון הוא לא יקבל ממנו. כלומר, מזון אין פיו. או זה כמו דבש. אנשים לפעמים לומדים דברים שהם כמו דבש. דבש זה מתוק. הרבה דבש וסוכר. נכון? דבש וחלב תחת לשונך. דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. לא גלו. הרב אומר דבר פשוט מאוד. תמן עצל ידו בצלחת. זאת אומרת, העצל, במקום לעשות את כל ההכנות הראויות, אז הוא כבר תמן ידו בצלחת. כן? במקום לקחת מזלג או כך וכדומה. כן, שזה ההכנות הראויות, כדי שבסוף הוא יוכל גם לאכול. התוצאה היא שהוא חשב בזה להשיג יותר מהר את המאכל, בסוף גם את המאכל הוא לא ישיג. גם אל פי הוא לא ישיבנה. כלומר, גם אותם ידיעות אמיתיות שהוא רצה להשיג על ידי סדרי תורה, הוא לא ישיג אותה. והם שתישארנה מחוץ לתחום השגתו. כיוון שחסכו לו ההכנות. זה מה ש... מה? מה הבעיה?
לא מובן.
מה לא מובן? מה למה? למה זה לא מובן?
זה מסתדר.
הסבר נפלא. למה זה לא מסתדר?
לא מסתדר.
זה, הביטוי לא מסתדר, או לא השתכנתי, או לא הבנתי. קוראים לזה עדות שהיא אתה יכול להזימה. עדות שהיא אתה יכול להזימה, זאת עדות פסולה בהלכה. מה זאת אומרת? אם אתה אומר, ראיתי פלוני רוצח את אלמוני. ביום מן הימים. זה נקרא עדות שהיא אתה יכול להזימה. כי לא יכולים לבוא עדים זומנים, ועדים ולומר, ואיך הוא מקשקח, היינו איתו ביום פלוני. העדות צריכה להיות דבר שאפשר להזים אותו. אז גם כן, האמירה לא הבנתי, זה כמו, זה בעצם אתה לא אומר מה לא הבנת ולמה קשה לך. אתה אומר לא הבנתי. אז אין שום סיכוי שאני אבין מה אתה מתכוון, וגם אני אוכל לספק אותך.
אני לא מבין איך הקשר בין תמן ידו לצלחת, אם הוא פיו לא ישיב, גם אם פיו לא ישיב לנה. זה
איך אתה אומר שהוא תומן את הידו בצלחת, ואחר כך הוא לא יכול... ומרוב עצלות, הוא גם את ידו לא מרים. כי הרי הוא עושה את זה מתוך עצלות. וכיוון שעושה את זה מתוך עצלות, אז אין לו גם כל כוונה להשיב את היד אל הפה. בסדר? כל הכבוד, אפשר פה ככה. מה את כדי כך? אבא תבקש ממני, אני אעשה לך את זה. בסדר? בעצם מה שהוא אומר כאן זה סך הכל דבר פשוט, והוא שכדי לעסוק בדברים מדיוניים, עצר קודם כל הכנות. כן? זה גם הרמב״ם מסביר לגבי ארבעה נכנסו לפרדס. כן? כתוב שם שאחד מת, אחד הציץ ונפגע, אחד נהיה אחר, ורבי עקיבא נכנס לשלום ויצא בשלום. אז מי שנכנס, מי שנהיה אחר זה היה אלישע בן אבויה שנהיה אפיקורוס, ובן זומא שמת, ובן עזאי שהשתגע. כן? בסך הכל, ומסביר הרמב״ם, מדוע רבי עקיבא לא קרא לו כל הדברים האלה? כתוב נכנס בשלום ויצא בשלום. מה זאת אומרת נכנס בשלום? נכנס עם ההכנות. הכין את עצמו כראוי, לכן גם יכול היה לצאת מן החוכמה בלי שהחוכמה היא זו שתוציא אותו החוצה. נכנס בשלום, לכן יצא בשלום. מה שכן האחרים שלא הכינו את עצמם כראוי וקפצו מיד את ידיעות גדולות מדי. עוד משל אומר הרמב״ם, זה כמו שאדם ירצה לראות את האור של השמש באופן ישיר. אומר, השמש מהירה. אז הוא מסתכל על השמש. תוצאה, הוא מתעבר. נכון? אז כדי להסתכל על השמש, צריך לחנות. כן. נכון. נכון, כל דבר. החידוש הוא שגם בדברים הרוחניים צריך לחנות. לא ברור בכלל, יש הרבה אנשים היום שקופצים בתחומים עליונים. למשל, פתחו בשפלה איזה מקום, גן ילדים על פי הקבלה. שמה, הילדים גורסים את ספר הזוהר. כן, ילדים בני 5 עוברים את פתח אליהו, כל מיני דברים מהזוהר וזה, ומאמינים שמה אלה שמארגנים את זה, שהדבר הזה הוא טוב לנשמתם. וכן יש לך היום מכון לחקר הקבלה, שבו לומדים כל החילונים והחילוניות שלא למדו מימיהם, באים שם בתערובת וחוסר צניעות וחשיפת זרועותיהם ושוקיהם, והאם לומדים סתרי תורה. לא באמת, זה רציני, לא יודעים כלום. כן? או למשל, היום בכלל יש חוגים בקבלה. אפילו הזמרת המטומאה מדונה עוסקת בקבלה. זה חלק מה... מהאופי. זה אין.
מה? לא למדת את הארי? אתה לא שווה.
כן. יש לי מישהו טישו? זה יעזור לי. זה אפשרי. כן. תודה, תבורך. חורף, חורף. עוד מעט הוא יעבור, תמיד לי.
צריך הרבה חורף. הרבה גשם בחורף.
שהחורף לא יבלבל אותנו.
אתה לא רואה שבדורנו, שמעתי גם ברור, ש...
ודאי שבדורנו יש יותר הכשרה. אני אומר, גם בזה, צריך זהירות. והיום יש קפיצות, ובסופו של דבר יש גם נזקים על ידי הקפיצות האלה. כן, יש עוד גם דמיונות.
יש מדרש, בנביא עקיבא,
לדוחפו. כן, אבל הוא... כן, ניסו לדוחפו, אבל הוא אחז בכיסא הכבוד. כן, היו לו אמצעי הגנה.
אבל מה הכוונה מת להשתגע?
מת, זה מת. כן. השתגע, זה השתגע. זה מובא בראשית רבה. לא, זה בן עזאי. מה אני אמרתי? אז למה אתה אומר לי בן זונה? לא בן זו, מה אלא בן זו, מה? זה כמו אנשים אומרים, הרי את מקודשתי בטבעה, צריך להגיד זו, נכון? לא זו. זו זו טעות. מה פירוש המילה זו בעברית? אשר, נכון? עם זו גאלת, כן? או עם זו גאלת, העם אשר גאלת. ואילו המילה זו היא קיצור של המילה זאת. בסדר? מה? יש לה להגיד גם זאת. יותר פיוטי להגיד זו. אני יודע. פסקה, היי! לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית הוא עיקר הפלא שבו, כי אם באופן ההגעה אליה על ידי הדרכים המיוחדים מרויים להשגתה. פה הרב אומר דבר חדש. כדי להבין את זה נסביר, נקדים את דברי הרמב״ם בספר מורה נבוכים. ספר מורה נבוכים פותח באיזושהי שיחה, איזה מין מכתב ששולח הרמב״ם אל תלמידו רבי יוסף ורבי יהודה. ואז הוא אומר לו, אתה זוכר כשאתה באת אליי מארץ מרחקים ללמוד אצלי, אז אתה גילית השתוקקות גדולה על הדברים העיוניים. ראיתי שאתה מתעניין בדברים אלוהיים ושיש לך נפש יקרה, ואתה ביקשת ממני לגלות לך את האמת, ואני כל פעם אני התחמקתי מלענות לך. איך הוא אומר? הרמב"ם אומר, אני כל פעם התחמקתי מלהסביר לך את הדברים, וכל פעם כי מטרתי הייתה שתתגלה לך האמת בדרכיו ולא במקרה. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לאמת על ידי שאתה מברר את דרכי האמת, הדרכים המובילים אליה גם. ואז אם אתה משיג את האמת על ידי הדרכים המובילים אליה, אז האמת הזאת הרבה יותר מובנת באמת מצד עצמה, והיא גם הרבה יותר מושרשת מאשר ידיעה המקרית. כן, זה כמו שיש אנשים למשל כל יום אחרי התפילה אומרים 13 עיקרים, אבל הם מבינים את מה שהם אומרים? ודאי שלא, כי הם לא למדו איך מגיעים לידיעות האלה. אז הידיעות האלה נכנסות בלב, נדחפות החוצה מן הלב גם כן. הובן? לא אמרתי לא לקרוא. אמרתי זה לא מספיק. כן. וכן, לא בעצם השגת התכלית, אני חוזר פה למשפט, לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית הוא עיקר הפלא שבו, כי אם באופן ההגעה אליה על ידי הדרכים המאוחדים ראויים להשגתה. יש פה דפים מצולמים לכל המעוניין. הרבה אנשים הגיעו, אנא חלק למי שאין לו. על כן צריך שיברר האדם לעצמו מה הנה הדרכים שעל ידם דווקא יהיו ציוריו הפנימיים עומדים במעלה טובה, שהם גורמים שיהיו מתעלים כל מעשיו, חפציו ורגשותיו, ובהם ידבק. זה לעשות ברור כזה. לברר את זה בפסקה ה', כן? תביא את הספר, יש פה עוד אדם הלך ספר וכן בלימוד התורה שבכללות הכרחיותו כלחם לגוף וביותר לימוד הצד העיוני שבה, שהוא העיקר המרומם את הנפש. כלומר, הלכה והגדה. אומנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב ושבעל פה, שהצד העיוני בה הוא העיקר בלימוד. כן? מדוע זה לא כתוב אם ככה? אם לימודי אמונה זה העיקר, אז למה כל התורה כולה שבכתב ושבעל פה שמה כזה דגש על קיום המצוות? הצד המעשי. אם אתה אומר שהעיקר זה הצד העיוני, למה זה לא נאמר מפורש? אומרת, אי אפשר היה לומר מפורש. כי דווקא ההערה על האמצעיים שהם לכאורה נמוכים בעצם התכלית, צריכה היא השפעה יותר גדולה מההערה על דברי התכלית. כלומר, אם תדבר כל הזמן על תכלית האדם לדעת את השם, אז אנשים יזלזלו בדרכים המובילים אל הידיעה הזאת. לכן צריך יותר הדגשה על הצורך באמצעים. מה זה האמצעים? המצוות. המצוות הם האמצעים. יותר מאשר לדבר על התכלית, אף על פי שהיא העיקר. בסדר? כן, אם לא, אז לא התייחסו לדרך. דיברו קצת, אבל העיקר לא הודגש כאן, נכון? עיקר הדגש בתורה זה משפטי תשמורו ועשיתם אותי, מצוותי וכו', נכון? זה עיקר מה שמודגש בתורה. ואילו המטרה היותר נעלית, היותר אילאית, שהיא בסופו של דבר מתקיימת בעולם הבא בלבד, הדבר הזה לא הוזכר בתורה. לא הוזכר בתורה כי אם היו מדברים רק על זה, היינו הולכים להיות בודיסטים. כלומר, אנשים שהעסק שלהם הוא עסק רוחני אילאי, אבל תלושים מהדרכים המובילים אל הרוחניות הזאת מהעולם הזה. בסדר? אז העולם הזה היה מופקר. כן? אמצעי. טעם העץ כטעם הפרי, שהיה צריך להיות שאנחנו נטעם את טעם המטרה באמצעי. כן.
זהו, עכשיו, לפני כן, מה היה המצב? כשאדם היה כבר מגיע למטרה?
לא, שגם באמצעי הוא כבר היה תואם את הטעם של המטרה. בעוד שאנחנו, כשאנחנו עסוקים באמצעי, אנחנו מצטערים. אנחנו מצטערים מפני הריחוק מן המטרה. אז אף על פי שאנחנו יודעים שהאמצעי הזה מוביל אותנו אל המטרה, אבל אנחנו מצטערים. למשל, אם אדם משתוקף מאוד לפגוש את חברו, חברו נמצא 1,000 קילומטר ממנו, הוא צריך ללכת את 1,000 קילומטרים האלה ברגל. אז אמנם כל קילומטר מחבר אותו יותר אל חברו. אבל מצד שני, יש לו צער שזה 1,000 קילומטרים. הוא שעדיין לא רואה את חברו. מה שאין כן במצב שלפני אחרי, ברגע שאדם היה כבר הולך, כבר היה פוגש את חברו, תוך כדי ההליכה אליו. תובן? כן, זה הבדל בין טיול לבין נסיעה. אם אדם נוסע לאיזשהו מקום, אז המטרה זה המקום שאליו הוא מגיע, וכל הדרך היא תירחה. אז צריך להשתדל שיהיה כמה שיותר קצר. השם כן, אם אדם מטייל, אז אין בכלל שאלה כמה זמן ייקח להגיע למטרה, כי עצם הטיול הוא המטרה. בסדר? המסלול הוא עצמו המעניין. בוא נעבור מפה, נעבור מפה, שם יש פרחים מיוחדים, פה יש איזה תחנת רוח ישנה, פה יש, אני יודע מה, קניון שאפשר לקנות שם דיסקים בדרך, כל מיני דברים. בסדר? תודה. רק למה זה לא מבואר בתורה מספיק? כי צריך יותר להדגיש את הצורך בדרכים מאשר את הצורך במטרות. בסופו של דבר זה גורם שאנשים שוכחים את המטרה.
לא, אבל אני לא מבין למה זה יותר חשוב מזה, ושניהם הם...
זה לא יותר חשוב מזה. זה רק צריך יותר הדגשה כדי לשכנע את האנשים לעשות את האמצעים, צריך יותר מאמץ פדגוגי. זה הכל. זה לא שהאמצעי יותר חשוב מן המטרה או חשוב כמו המטרה. ברור שלא. המצוות הן לא חשובות כמו המטרה של ידיעת השם.
המטרה של ידיעת השם היא יותר חשובה מהמצוות?
בוודאי. המצוות זה אמצעי.
זה משלים אחת השני, זה מה
יותר חשוב? המצוות זה אמצעי. אם היה אפשר לדעת את השם בלי מצוות, היינו עושים את זה.
המצוות זה
הטיול
בעצם? זה
הטיול
של המצוות?
לא, לא. המצוות זה המסלול. והמסלול יכול להיות טיולי, יכול להיות נסיעתי. תלוי מי אתה. יש אדם שכשהוא עושה את המצוות, הוא עדיין בנסיעה. ויבוא זמן שהוא ידע את השם. ויש אדם שעצם קיום המצוות כבר נותן לו קצת מן הטעם של מה שעתיד להשיג, עתיד להשיג מזה. אוקיי? זה מהדרגה העליונה. כן, אבל לא כל אחד מסוגל. כן? לא כל אחד מסוגל שהמצוות יהיו טיול. לרוב בני אדם המצוות הן נסיעה.
למה שעתיד להשיג בזה? אם זה כבר טיול בשביל, זה כבר מספיק.
משהו מזה. אבל בסוף הטיול, בסוף המסלול יש עוד משהו, יש איזה בומבה שם, עוד יותר גדול.
חווייתי
שבסופו של דבר ישבו בבי אחריתו משהו משהו
תחליט בסופו של דבר כן הנסיעה להגיע למקום
כן שם הטיול לא יותר גדול בסדר? טוב לכן אומר, אמנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב ושבעל פה שהצד היוני בה הוא עיקר בלימוד כי דווקא ההערה על האמצעים שמכורה נמוכים בעצם התחיל צריכה היא השפעה יותר גדולה מההערה על דברי התחיל כי בטבע הנפש היא נמשכת אל התכלית יותר מלאמצעים וגם הדמיון לא יחלוק על ערך עצם התכלית של השלמות כי אם על האמצעים, על זה יכולה להיות מחלוקת ולמה חושבים שהאמצעים לא חשובים? מתוך חסרון השגתו והפסד צברתו שאפשר להשיג את התכלית גם בלעדם כן, אנשים חושבים אפשר להגיע לידיעות רוחניות גם בלי לעבור דרך האמצעים ורק ההוראה העליונה המבוררת ומושכלת מי זה? משה רבנו צריכה להעמיד על האמת של הכרחיות האמצעים ויקרת גודל ערכם אל כך אומר הרמב״ם גם ב... יש פה ספר המדע במקרה?
כן
אולי תביאו אחד בבקשה, אנא
לא, זה
מלא תעשו טובה
זה כאן כתוב
כתוב ימין
כתוב המדע זה ה, מם, דלת ועין לא בה, המדע זה חיל בה ישר כוח אחר שתזכה לשמש למידי חכמים עכשיו נאמר ככה וענייני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצוות אלו הם שחכמים הראשונים קוראים אותם פרדס כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהם כוח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריים ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שיתמלא קריסו לחם ובשר מה כתוב כאן? בסדר? עכשיו, מה זה לחם ובשר? כלומר, הטיול בפרדס בדרך כלל כדי לעכל אדם אכל ארוחה טובה אז זה הזמן לטייל קצת בפרדס אבל אם אדם לא אכל הוא מוטייל בפרדס זה מגביר את תאבונו מכניס אותו לסחר חורף נכון? אז אומר, לכן צריך קודם לאכול לחם ובשר ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות ואף על פי שדברים אלו כלומר ההלכות דבר קטן קראו אותם חכמים שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות ודבר יבר רבה כלומר כל השולחן ערוך טור כל השס והפוסטים כל הדבר הזה זה דבר קטן מה דבר גדול? מעשה מרכבה אף על פי כן ראויים הם להקדימה שהם מיישבים דעתו של אדם בכלל אם לא כן הוא ייפול בפח הדמיון ועוד שם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כלומר אתה מקיים מצוות אתה מיישב את העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא ואפשר שידעם הכל כולם יכולים לדעת את ההלכות גדול וקטן איש ואישה בעל לב רחב ובעל לב קצר כולם יכולים לדעת בסדר? אבל זה ברור שזה אמצעי מה? זה בהלכות יסודי התורה סוף פרק ד' לא, לא בסוף לא. סוף פרק ד' טוב, איפה היינו? זאת אומרת, התורה גילתה לנו שאי אפשר לוותר על האמצעים אבל הדברים המעשיים איפה היינו? ולפיכך, ענייני תוכחת מוסר והדרכה כוללת שהם דברים יסודיים ותכליתיים היה להם מקום להתגלות גם על ידי כל הנביאים כן, כל הנביאים דיברו דברי מוסר מה שנקרא בספרות הכללית מוסר הנביאים הנביאים הם דברים הרבה דברים טובים על צדק חברתי ועל יושר ועל אמונה וכו' אז זה כל הנביאים אבל הדברים המעשיים שבתורה שהם בערך אמצעיים ומכשירים אל התכלית צריכים להתגלות דווקא על ידי נבואת משה עליו השלום אדון הנביא למה? בגלל שהוא זה שיודע לתת את הערך של האמצעים ודוגמה לדבר מציאות חיי העולם הבא ודוגמה לדבר מציאות חיי העולם הבא שלא הוזכרה כי אם ברמזים מפני שלפי תגבור את ערכה האיכותי די לו בזה כן, אם אתה מדבר על עולם הבא רק ברמז זה מספיק כי זה מספיק, הרמזים מספיק מלהיבים את הנפש. ואם היה מתפרש יותר, אם משה רבינו היה מדבר קצת יותר על עולם הבא, היה מוסיף ומתגבר כוח המשיכה המיוחד לו, עד שלא היה מניח מקום לציורים אחרים שבאמת הם כולם גם מועילים לו ומרומים אותו, כמו הצלחת הכלל והפרט אפילו בהווה, ואהבת השם מצד עצמה שהיא עולה על הכל, עם כל חילופי המקורות הפרטיים שיסודה הבא נמשך מהם.
אנשים היו עושים, אם היה יותר מרמזים לעולם הבא, אנשים היו עושים הכל נטו נטו רק בשביל עולם הבא, נקודה, כאילו רק כדי להגיע לתחיל.
גם הם לא היו עושים, הם היו כל הזמן חושבים על עולם הבא.
אז כבר דבר הם יודעים שכדי להגיע לעולם הבא,
לא, הם לא יודעים את זה, הם היו נוטים לבטל את ערכן של המצוות, היו אומרים זה בשביל הפשוטים. אבל אנחנו, שאנחנו אנשים רוחניים גדולים וכל תקוותנו היא להשיג חיי עולם הבא, אין אנחנו זקוקים למצוות. כן? היו אגב כתות כאלה, כתות גנוסטיות בראשיתה של הנצרות, שמעו דברים כאלה. ובעצם כל היסוד התיאורטי של הנצרות בנוי על זה, שדי באמונה כדי להגיע לחיי העולם הבא, ואין צורך בכל מצוותיה של תורה. המצוות הן רק עול, אכבדה. נכון? ככה אומרים הנוצרים. ציורים של החפץ, למשל של הצלחת הכלל והפרט ואהבת השם ואהבת הזולה, כל הדברים האלה ציורים, זה מחשבות, מחשבות מצויות.
הוא עושה פה איזושהי הבחנה בין משה רבינו לשאר הנביאים?
זה בדיוק מה שהוא עושה. זאת אומרת, אצל בתרבות הכללית אומרים שמשה רבינו זה שלב כזה, שלב בוסר של הנבואה, בשביל הנבואה הגיעה לידי פריחה והבשלה אצל הנביאים עמוס, מיכה, הושע, ישעיהו, שהם עסקו במוסר כולל ודעת אלוהים. ואילו משה רבנו היה אחד כזה קטן שכל מה שמעניין אותו זה האם הצבע של הקטן של הצרעת הוא לבן או אדמדם. כן? ולא הבינו שמשה רבנו מדבר על המרכז, ואילו הנביאים דיברו על ההיקף. דווקא המרכז של נבואת משה הוא המשפיע את העוצמה על ההיקף הנבואי. מובן? מובן, מובן, מובן. מי שלא מבין שיגיד לא הבנתי. כן? בשביל זה אני פה. בסדר? ורק אחר כך, כשנתמוצתה ההכרה עד כדי קלקול המינים לומר שאין עולם אלא אחד, וצריכו לתקן מן העולם ועד העולם כדי להחזירה למעמדה הראוי. כן, מי שקלקלו המינים, הרי מה, איך הם מברכים במקדש? הם אומרים ברוך השם מן העולם. כן? אחר כך באו המינים ואמרו אם ככה יש רק עולם הזה, אין עולם הבא. מי שקלקלו המינים, אז תקלו לומר מן העולם ועד העולם, כדי להוציא מליבם. זאת אומרת לדעת שיש עולם ועוד עולם. מה? כן, זה בסוף מסכת ברכות, חותמי ברכות שבמקדש. כן? אז מה שאומר, כדי להחזירה למעמדה הראוי. כמו כן, בתביעה הממשית ללימוד העיוני ויתרונו, עם זהירות היחס והערך של תלמוד הדברים המעשיים שצריכה פעולת המשכה מיוחדת אליהם, בהתגלות העיקריות שבלימודם ועשייתם, לעומת היסוד העיוני שהכרה הפנימית הכללית מספקת לו במיעוט כמות עם גודל כוח המשכתה האיכותי, דווקא על ידי זה מתקיים התורה בישראל כראוי ותהיה בורה הגדול. אז, אז הרב אומר כאן שיש משהו דומה לקלקול המינים בימינו. המינים אמרו יש רק עולם הזה ואין עולם הבא. מה הלומדים היום אומרים? מה שצריך זה רק הלכות ולא עיון. כן? לא עיון בענייני אמונה. אז צריך לתקן את הקלקול הזה ולפתוח תוכנית ללימודי אמונה במכון מאיר. גם החסידים ניסו, כן? ניסו. אבל הייתה הכבדה גדולה מאוד של ההתעסקות המעשית. במשך מאות השנים האחרונות תלמיד חכם היה נחשב רק מי שיודע לפסוק הלכות ולפלפל בהן, ואילו העניינים הרוחניים הבסיסיים נשכחו כמת מלב, לא עסקו בזה. ואז אין פלא שאחר כך המשרד נעשה ברובו חילוני בעוונות הרבנים.
אבל הגלות זה מתאים,
אבל נמאס כבר מהגלות. למה כבר אפשר?
משה רבנו שזכרו
אותה בעצם? הרב אומר שמשה רבנו דיבר, אצלו היו גם קצת רמזים לעולם הבא, ואצלו היה מובן מאליו, כל העולם הרוחני היה מובן מאליו. כן? כמו עד רבה, משה רבנו הוא דיבר הרבה על העניינים המעשיים כדי להוריד אותנו קצת מן הרוחניות היתרה. אבל אחר כך שהתדפקו היוצרות ואנשים חשבו שהעניינים המעשיים הם העיקר, אז צריך להגדיל יותר את הלימוד בצדים היהודים.
אבל אם שאני אגיד שמתוך
מתוך שלא לשמע הגיעו לחילונות.
לא,
דווקא
מתוך העבודה הזאת,
אם יתוכלו להלכות,
הם מגיעים לספור
שלא לאותם השגות. אז אני מסביר לך. המציאות מראה את ההפך. שמתוך שלא לשמע הגיעו לחילונות. נכון? תלוי. למי? כמו כל דבר.
תלוי באחר.
במצרים החיים הרוחניים היו גדולים מאוד. כן, המצרי המצוי היה מתעסק רק בשאלה אחת. כיצד? הוא יעמוד בפני בדין של מעלה. כן, ספרי המתים של המצרים הגדולים, כולם מילים מזה. ויוצא לפי זה שלא הייתה ממשות לחיי העולם הזה. ולכן היה צורך בתורת משה להדגיש שיש ערך לחיי העולם הזה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. כן.
למה צריך לתקן בגלל המינים? למה צריך לתקן תקנות? כאילו זה לא משנה. מי שלא רוצה, זה לא משנה מה תתקן.
המינים ישפיעו לרע. הרי בא, יהודי יוצא מן המקדש, תופס אותו איזה מין, ככה בפינה שמה של הפלאפל, אומר, מה אמרת היום, מה אמרו במקדש? אומר לו, היהודי התנים, אמרו, ברוך השם מן העולם. אני לא מאמין, אומר, אתה רואה שבאמת יש רק עולם אחד. זה משפיע עליו. זה חודר אליו. לכן כשהוא חוזר ואומר, היום במקדש אמרו מן העולם ועד העולם, המין לא יכול להגיד כלום. בעיה. אבל כל פנים אמרו המינים, אין העולם מילה אחד. או יש גורסים מן העולם מלזה. תלוי, יש תיק בסדר. בסדר?
אנחנו
נעביר
משהו בעניין הזה כשאנחנו רואים שהעולם הבא הוא פה?
לא.
אנחנו
רואים
שזה
פה וגם שם? נכון. פסקה, אנחנו מתקדמים היום בצעדי ענק לקראת סוף הפרק. לא חושב. אבל אל תדאג, גם אחרי הפרק הזה יש עוד פרק. כן.
סיפרי המחשבה.
כן. קצת זה בשנים האחרונות התחיל לי כן כן קצת משהו מזה חדר אבל מעט מאוד אבל גם הם התחילו להבין שאי אפשר ללמוד תורה בלי כל התורה כן הרי נהיה דבר מצחיק שחלקים שלמים של לימוד התורה נחשבים לאסורים בלימוד במקום שבו צריך ללמוד תורה אתה אומר אל תלמד תורה אין יכול להיות דבר כזה כן? שכמו שגם נמנעו ללמוד תנ"ך ועוד כמה דברים חשובים בסדר? ראיתי פעם ספר שכתב ספר היסטוריה שנכתב בבני ברק בבני ברק קודם ספרי היסטוריה אז זה היסטוריה כמובן משוכתבת כל מה שלא בסדר נשמץ כן? אז זה היסטוריה בסדר אבל חושב שם יש איזה דיאלוגים בין המורה לתלמיד כן? המורה מדבר קצת על תקופה כזאת, תקופה כזאת אז בשביל שלם מדברים על רבי יהודה הלוי אז התלמיד שואל את הרב מעניין רבי יהודה הלוי כתב הרבה שירים אנחנו לא קובעים שירים אומר לו הרב תראה חבל זה רק בגלל שצורך הדור יצריך את זה שרבי יהודה הלוי יטריח את עצמו לכתוב שירים אבל אם הוא היה נולד לא בספרד אלא באוקראינה או ברוסיה אז הוא היה כותב עוד ספר חשוב כמו הכוזרי חבל על האנרגיה שהוא השקיע שם טוב איזה הצמצום רק כדי להציל את התלמיד ולחשוב שהוא צריך לכתוב שירים במקום ללמוד גמרא כן? אז מוכנים להוות את משנתם של גדולי ישראל כן? רבי יהודה הלוי בלי השירה שלו לא היה כותב את הכוזרי זה היה בוודאי זה יש לו אלפי שירים הוא גדול המשוררים של ימי הביניים בספרי השירים שלו יש שישה כרכים שישה כרכים של שירים של רבי יהודה הלוי יש גם ספר הכוזרי, כן? מה? למשל, יא שמך רוממך וצדקתך לא אחסה, והאזנתי ונאמנתי ולא אשאל ולא אחסה, ואיך יאמר יציר חומר אלי יוצרו מה תעשה? הגשתיהו וירשתיהו למגדל עוז וצור מחסה, הבהיר ואור מזהיר ואין מסך ואין מרצה, השתבח והתפאר והתרומה והתנשא. זה, יש שומעים בראש השנה, יש שומעים ביום הכיפור. כן? זה במבוא, במקור זה הקדמה לקדיש. אחר כך החליפו את זה מהמקום, פחדו מהמקובלים, כל דבר. כן, כן. אבל גדולי ישראל ימי הביניים, היו גם גדולי המשוררים, נכון? רבי שלמה בן גבירול, נכון? שביה ענייה בארץ נוכריה, לקוחה לעמה לעמה מצריה, ומיום עזבתה לחיים צופיה, שם שירותה רבה אליליה, וחישקל מהרה, לא, ואום עשיריה תהי של אישיה, וחישקל מהרה בשרה בליה. יש איזה צורה, לא? משהו.
הבאת מה שאמרתי לזה? פחות או יותר. טוב. מה? תלמד את השיעור של רודה. תלמד את השיעור של רודה לימי, כדאי, כן? יהנה עם צעך, מקומך נעלה ונעלם. יותר טוב, זה מה שתלמני. הילד חן בגלות, תשמחני. השירה זה המדרגה היותר עליונה. אז ישיר משה את השירה הזאת. כשהוא מתעלם מעל צמצומי העולם הזה, אז הוא מגיע לידי שירה. יש לו, וזה דבר שהוא נמוך מן הספר, זה הזמרה. זמרה זה דבר נמוך. מה זה זמרה? זה שאתה רואה את ההרמוניה החיצונית של הדברים. זה אסתטיקה. כן? אסתטיקה זה... זה מין מטהר אוויר. כן? צריך שיהיה אוויר נעים, אז אתה שם את המוזיקה. ויש לעומת זה שירה, שזה גילוי מעמקי הנפש. לכן נאמר שדוד המלך נענש על זה שהוא קרא לדברי תורה זמירות, שנאמר זמירות היו לי חוקיך. ולעומת זה הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי דוד, נכון? הבוחר בשירי זמרה. אם יש כבר שירה, אז גם לזמרה יש שירה. כן, לא, זה מוזיקה שאיננה ביטוי הפנים, שאיננה מבטאת את פנימיות הנפש, אלא לזמור זה לחתוך. כן? לעומת שירה שמשל שרשרת. מוזיקה ללא מילים יכולה להיות זמרה, יכולה להיות שירה. תלוי את מה היא מבטאת. עוזי וזמרת יא. והילי לשוע. הוא לא אמר זה על המצוות. נכון? בסדר? אבל מה כתוב בכלל? את השירה הזאת לשם. אם יש שירה, אז יש גם מקום לזמרה. נכון. אבל זה נקרא שירי דוד. מזמור שיר, נכון? או שיר מזמור. לא, יש גם. יש מזמור, ויש מזמור שיר, ויש שיר מזמור. לא, לא על מזמור הוא נענש. הוא נענש על זמירות. זמירות היו לי חוקך. לא על מזמור. בוודאי. מזמור זה שירה. כן, אמרו חז"ל, כל מקום שכתוב לדוד מזמור, שרתה עליו רוח הקודש, ואחר כך אמר שירה. וכל מקום שכתוב מזמור לדוד, אמר שירה, ואחר כך שרתה עליו רוח הקודש. משהו אחר לגמרי. כן, זה לא זמירה, זה מזמור. מזמור זה שירה. בסדר? איזה ספר שאתה רוצה? התורה עצמה היא נקראת שירה. נכון? אמר הרב קוק, כמו שיש חוקים לשירה, כך יש שירה על החוקים. ואמרו חכמים במסכת מגילה, כל הקורא בלא שירה ושונה בלא זמרה. מה זה קורא? במקרא, תנ"ך. כן? ומה זה שונה? במשנה. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. מה כתוב יחזקאל? וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. בסוף מסכת מגילה, בדף האחרון. נכון. צריך לדעת, אם אתה לומד את הספר הזה כראוי, אז אתה גם משורר. לעומת זה, מי שלומד עורכות דין, עריכת דין, לא שמענו שכשהוא קורא את ספר החוקים של מדינת ישראל הוא גם שר. כן, אם הוא יתחיל לשיר, אז לא רק יסתכלו, יבדקו מה בדיוק קורה. כן. נו. זה מה שאמרתי, אם יש שירים אז יש מקום לזמרה. הזמרה מתקדשת. הבוחר בשירי זמרה. חיים מסביר הרב קוק. טוב, אז איפה, למה דיברנו על כל זה? בגלל השירה של רבי יהודה הלוי, כן? או למשל השם נגדך כל תאוותי ואף אם לא אעלנה על שפתי, כן? מכיר, כן? אז יש שירים שאלת איך אפשר לראות אותם, הנה אפשר לראות אותם, כן? מה? יונה מצאה בו מנוח, אינני יודע אם זה של רבי יהודה הלוי. אומרים שזה של רבי יהודה הלוי, אבל אני מסופק. כן. תורה היא שירה. כן. כן. נכון. אפילו יותר מזה. כן, אבל כל השירות שבתורה הן גילוי מילתא. כלומר, הן מגלות את השירה שבתורה כולה.
כי הרי כתוב ככה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ורשי אומר, מה זה השירה הזאת? זה פרשת האזינו, נכון? מזה למדו הלכה שצריך לכתוב ספר תורה שלם. מדוע? אומרת הגמרא, כתבו לכם את התורה שיש בה שירה הזאת. נכון, זה הרמב״ם.
אבל מה שאני רוצה להבין, רק מה ההבדל בין שירה או פעם. לא אמרתי, לא הבנתי. מה ההבדל כשאומר, אז יש גם משה עכשיו, או שירה אחרת,
כלומר, השירה של משה הייתה גילוי מילתא. האם כבודו יודע מה זה גילוי מילתא?
גילוי של התורה.
לא, גילוי מילתא, התוונה שזה היה חשיפה. חשיפה של ממד השירה שנמצא בכל התורה כולה.
זאת אומרת, אז ישיר משה זה כל התורה כולה?
יפה. עד ישיר משה את השירה שירת הים, ושירת הים גילתה שכל התורה היא שירה. זה כאילו היה, הורידו איזשהו רובד, ואז גילו רובד יותר פנים. ואז התברר שכל התורה כולה היא שירה. בסדר? שיר השירים. זה שיר של כל השירים, כן. שיר שעולה מתוך כל השירים. כן, עיין אורות הקודש חלק ב', עמוד תו ממה. למוזיקה הקלאסית? לא, אבל למוזיקה בכלל כן. בפירושו לשיר השירים, באיזה, כמו זה, בעולת ריח חלק ב', עולת ריח חלק ב', יש פה שם מאמר במסד. וב. בלימוד ישנם שני מינים. יש דבר שהלימוד שלו יש לו ערך גדול מפני שהנושא שלו הוא חשוב מאוד, כמו העיון באלוהות ובנפש ושכל וכן וכדומה מעניינים נשגבים. כלומר, הנושא הנלמד הוא נושא נכבד, ויש מין לימוד שהנושא אין לו ערך נכבד מצד עצמו. זאת אומרת, אתה בא ללמוד עכשיו כיצד משחיזים את הסכין של השחיטה. זה נושא חשוב, אבל לא נכבד. זה רצון השם. נמצא שזה רצון השם, הכל שם. אבל נמצא את הנושא הנלמד, הנושא הזה הוא פחות ממעשה מרכבה. בסדר? משהו מה. אז אומר, יש מלימוד שהנושא שלו, שהנושא אין לו ערך נכבד מצד עצמו, ומכל מקום הוא חשוב מפני שהוא מועיל מצד המעשה והתכלית היוצאת ממנו. ועוד, יש צד שלישי, ממה שראוי להביא כל מה שאפשר מהנמצאים, בין העצמים ובין המקרים במערכה של הידיעה, והרי אנו מרחיבים שכלנו במה שמוסיפים על כל פנים ידיעה בציור שכלי. זאת אומרת, קוראים לזה סקרנות. ועל כן ישנם לפעמים דברים שאין להם שום ערך חשוב מצד עצמם, ומכל מקום ראוי לדעת אותם, מפני התועלת של שימוש השכל להתפשטותו בשלמות של הידיעה. למשל, אתה צריך לדעת כיצד מייצרים צבע לקה. אין לזה שום חשיבות. אתה תחיה טוב מאוד גם בלי לדעת את זה. אפשר רק שכמה מומחים לייצור לקה ידעו את זה, כל השאר איננו חשוב. אז אומר הרב, אין לזה שום חשיבות מצד עצמו. אבל יש בזה הרחבת השכל. אז יש הרבה, כן, כלומר זה הצד השלישי. כלומר, יש דברים שהם נכבדים, מעשה מרכבה. יש דברים שהם מצד עצמם פחותים, אבל התועלת היוצאת מהם היא גדולה. רצון השם. ויש סתם שזה הרחבת השכל. כן, הרחבת הדעת. כמו שלפעמים אדם זקוק קצת לטייל. אז הטיול הוא חשוב לא מצד עצמו, אלא מצד הרחבת הדעת שיש בו. אמנם אין להחליף העניינים זה בזה. כלומר, לא בגלל זה תתבלבל לחשוב שהסוג השלישי הוא בערך של הסוג הראשון. נכון שצריך לעסוק בכל שלושת הדברים, אבל יש בכל זאת מדרגות. וכן בחלקי הלימוד של התורה. יש דברים שתלמודם הוא עיקר גדול מצד עצמו, ויש דברים שהחקירה בהם היא חשובה עוד יותר מערך המעשה, מפני עצם עבודת העיון בהם. והרי כל דבר של תורה, אפילו דקדוק קל והנהגה ישרה, יש לו ערך חשוב. ועל כל פנים, בהלכות קלות, כענייני דרך ארץ וכדומה, יש לומר שהתלמוד בהם נערך בחשיבות עוד יותר מהמעשה, ועל כל פנים אינו נופל בערכו מלימוד בדבר שלא נוגע כלל למעשה, וגם נושאו אינו חשוב כל כך, אלא מפני חשיבות עצם עסק ידיעת התורה, האמת וברורה. כן, זאת אומרת שמשל הלכות דרך ארץ זה חשוב מאוד באופן מעשי, כי אתה צריך להתנהג בדרך ארץ, אבל אי אפשר לתת את הערך העיוני שיש לדברים אלוהיים להלכות דרך ארץ. כן?
יש הלכות דרך ארץ, יש אפילו מסכת, מסכת דרך ארץ זוטה, וגם מסכת דרך ארץ רבה. מה? מה לא מובן? הלכות דרך ארץ זה דבר מעשי, אין זה לא דבר עיוני. צריך לדעת, כי צריך להתנהג יפה עם הבריאות. כן, למשל, כתוב איש הלכה, כשכולם עומדים אל תשב, כשכולם יושבים אל תעמוד. כן, הנה, זה הלכות דרך ארץ. לא צריך להעמיק בזה. כן, אפשר גם קצת להעמיק, אבל יש דברים עיוניים שדורשים הרבה יותר מאמץ, והם יותר עיקר מבחינת הלימוד. אז לא בגלל זה לא נלמד הלכות דרך ארץ, נלמד ונקדיש לזה את הזמן הראוי. אפשר גם בזה להעיין, אבל צריך קודם כל לקנות מדרגת עיון בדברים הראויים לעיון. כמו למשל סוגיות עמוקות בשס, כמו ענייני אמונה עמוקים. כל הדברים האלה הם העיקר. אם יחסרו לך, תעסוק כל הזמן בהלכות דרך ארץ, לא תתקדם. אחר כך כשהשגת את כל הדברים האלה, תכתוב ספר עמוק גם על הלכות דרך ארץ, לא חכי. בסדר?
כן, אז זה כולל גם את
הנהגים
של לשבת
ולעמוד
קדיש.
נכון, אם אתה בקהל שכולם עומדים בקדיש, תעמוד. אם אתה בקהל שכולם יושבים בקדיש, תשב. כי זה לא מנומס, כולם יושבים, אז מה אתה אומר? אותו דבר גם לגבי משל תחנון, אתה מתבלבל מזה. יש נוסח ספרד, נוסח אשכנז, נוסח הספרדים, נוסח התימנים, וכל אחד עם התחנון, זה עומד, זה יושב, זה אומר וידוי, זה לא אומר, זה נופל, זה לא נופל. אז כבר, אתה לא יודע איך בית הכנסת נראה. בן אדם בא, הוא לא יודע מה עושים בית הכנסת. הוא אומר, אני ראיתי חלק עושים ככה, חלק עושים ככה. אז זה לא ראוי, צריך לעשות מה שהציבור עושה. דוגמה
אופיינית.
כן, דוגמה אופיינית, כי פה הבלבול גדול מאוד. אז צריך לעשות מה שהציבור עושה. תעשה מה שהציבור עושה. נכון? יש נוהגים שאחרי השקיעה לא לומר תחנון, יש כאלה שכן אומרים. אז אם אתה במקום שכולם אומרים, תגיד, במקום שלא אומרים, אל תגיד. בסדר? אם תקים בית כנסת, ואז צריך לדעת מה עושים, ההלכה היא שאומרים תחנון גם אחרי השקיעה. שתיב לך? זה תפילה? טוב. וכמו שנמצא בלימודי חול, של הפרטים ההיסטוריים וכן ידיעות השפות גם העתיקות וכדומה. כן, יש אחד הוא מומחה לאקדית, כן, אבל אף אחד לא מדבר אקדית היום. אתה תלך תבקש בננות באקדית, לא יבינו מה אתה רוצה. אז זה ידיעות חשובות, אבל הם יותר מצד היקף. אפשר ללמוד משהו מן האקדית, יש צורך לדעת אקדית, אבל יש צריך לדעת שאנגלית יותר חשוב מאקדית. כן, מה השפה שדיברו בבבל העתיקה? כן, אקדית, מהשם העיר אקד, שמוזכרת בפרשת נוח. נכון? ותהי ראשית ממלכתו בבל ואקד וערך וחלנה בארץ שנעה. זה פרק י', זוכר? פסוק י' לפני וכן ידיעת השפות, גם העתיקות וכדומה, פרטים היסטוריים, כן? לדעת באיזה שנה היה קרב מריניאן או וטרלו. מתי היה וטרלו? 1815. מריניאן היה 1515. נכון? אתה לא יודע? מריניאן. כן, כל צרפתי יודע את זה, שקרב מריניאן היה בשנת 1515. למה? כי זה 15-15, הייתה לזכור.
כמו 1789.
כן, 1800. אז המהפכה הצרפתית, כן. כן, למשל. כן. קרל הגדול, איזה שנה הוכתר למעלה? שנת 800. נקרא לכל פנים. אז אומר, כל הדברים האלה זה פרטים היסטוריים. כמו שנמצא בלימודי חול, של הפרטים ההיסטוריים, וכן ידיעת השפות, גם העתיקות, וכדומה, שכל לימוד שכללו מועיל, גם כל פרטה ומשלמה ותוספת להדר השכל, מזה אתה דן קל וחומר על כל דבר פרטי של תורה שלמה שלנו. כמה יקר וחביב צריך הוא להיות. כלומר, אם חשוב לך לדעת אפילו פרטים היסטוריים, מה הייתה צורת ידיעות הקדים באשור במאה ה-14 לפני הספירה, אז גם לדעת את הסעיף קטן של שער הציון של המשנה ברורה בהלכות ראש חודש, אז גם זה חשוב. כן? כמו שחביבים על החוקרים כל פרטי הידיעות, כך חשובות לנו גם כל פרטיה של תורה.